אנחנו בחלקו האחרון של המאמר ביור עניין יחלצו מאיתכם, הגענו לנקודי תורה לפרשת מטות בדף פי ח' בעמודה הראשונה, שזה בעצם פרק ג' של המאמר. כל העריכות פה במאמר שאנחנו הגענו לסיומו בא להסביר את המלחמה שהייתה נגד המדיינים. המלחמה הזו הייתה צריכה לעשות דווקא על ידי משה רבינו. זה הייתה בעצם הפעולה האחרונה שמשה רבינו עשה לפני הסתלקותו. התורה כתוב שקודם כל הוא יעשה את זה ורק אחר כך הוא יוכל להסתלק. מה העניין של מלחמת מדיין? ולמה זה חייב לעשות דווקא על ידי משה רבינו? אז מה שדיברנו בעריכות עד כאן, שיש עולם התיקון, שבעולם התיקון יש התקללות ומיזוג והרמוניה בין כל הכוחות והמידות. יש עולם התוהו שקדם לתיקון, שזה עולם שכל מידה עומדת בפני עצמה ואין התחברות ביניהם, ומזה נוצר המושג שמופיע בקבלה שבירת הכלים וניצוצות רבים שנפלו וירדו למטה לקליפות. והעבודה שלנו זה לקחת את כל אותם שברי כלים, את אותם ניצוצות שנפלו למטה, בכוח התורה שניתנה לעשות שלום בעולם, כמו שלמדנו גם בקטע הקודם, זה מה שמביא את ההרמוניה ואת השלימות, ולכן זה בא לידי משה רבן. עכשיו נראה את הלשון בפנים, את הסיום של המאמר. מים נוקבין זה כינוי לעבודה שבא מצד האדם, מלמטה למעלה, זה נקרא מים נוקבין. והנה, כמו שהוא עניין התיקון למעלה להיות ההתקללות, כמו שבעולם התיקון למעלה, מה זה העניין של עולם התיקון? בעולמות עליונים, מה זה המושג של עולם התיקון? שיהיה התקללות ומיזוג בין המידות, כך הוא גם כן בנפש. אותו דבר זה בא לדיפיור גם בנפש האדם פה למטה. גם בנפש האדם פה למטה צריך להיות אותו עניין, המיזוג וההרמוניה בכוחות של עצמו. הוא יביא דוגמה. בעניין התקללות חוכמה ובינה, מה שדיברנו בפרק הקודם, שיש את המושג של התקללות בין החוכמה והבינה, דיברנו נקודה בהיכלה. מה זה בנפש האדם? אז אומר, חוכמה ובינה בנפש האדם, בינה זה לא רק במוח. בינה, הרי כידוע, אנחנו מכירים את זה מפתח אליהו, מה כתוב? בינה ליבה. הבינה כבר נקראת הלב. לכן הרי יש את הביטוי על בינה שכתוב 50 שערי בינה. למה נקרא שערי בינה? כי מהבינה יש שערים שהם יורדים כבר ומשפיעים על הלב. לכן המושג של בינה נקרא לב. וכשאומרים שצריך להיות חיבור חוכמה ובינה, בעצם זה חיבור בין מוח ולב. בין הבנה לבין רגשות. הוא מפרט את זה. ובחינת מוח וליבה, שהם בעצם שני הפכים. המוח והלב הם בעצם שני דברים הפוכים לגמרי. כמו שאנו רואים במוחש הם שני דברים הפוכים. שברשפי אש הלב רואים בפועל, כשהדברים מגיעים ללב, זה נהיה בחמימות ברשפי אש, מתמעט המוח. כשיש לב רחב, כשיש חום, אז המוח, ההבנה, קצת יורדת. רצונו לומר, ההשגה ועומק ההתבוננות. כשאדם נמצא בהתלהבות ובחום ובאש, אז בדרך ממילא ההבנה שלו היא קצת יותר בחולשה. זה דבר הפוך. הוא במוח, כשמאיר לו מוח, מתמעט אש הלב. כשאדם הוא בעל מוחין ומבין, אז הוא לא חם, אז הוא יותר מיושב, יותר קר. אז מה צריך להיות בעצם? שילוב, חיבור, בין המוח לבין הלב. וצריך להיות התקללות. מה זה ההתקללות? להיות מוח שליט על הלב. יהיה לב, יהיה חום, עם ההכוונה של המוח. ההתקללות הזו בנפש של האדם, זה ההרמוניה, הבריאה, והאופן הנכון, איך שהדבר צריך להתנהל. דהיינו שיהיה הלב נכנע למוח. הוא מתנהג על פי הנהגת המוח. שלא יהיה מצב שהלב משתולל וחם ורוקד ואף ותרומם ומתלהב. וכולי וכולי, ומאבד בכלל כבר את הכיוון לאן הוא רוצה להגיע. צריך שהדברים יהיו בחיבור ובהרמוניה נכונה. להיות בכל נפשך, אליך השם נפשי אשא. כל נפשך עם כל הלב, אבל עם ההכוונה מה הוא בעצם רוצה ואיך הוא עושה את זה בצורה נכונה. והיינו, איך ההרמוניה הזו פועלת? על ידי עסק התורה. כמו שנאמר, ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך. כשהדברי תורה נמצאים בפה, אז זה מגן עליו, כמו צל שמגן ומכסה, וכל כולו מתנהג בצורה הנכונה על פי התורה. ועל ידי זה ממשיכים מן המוח אל הלב, על ידי עסק התורה לשמה, מה הוא פועל? גילוי אור אינסוף בחוכמה. הרי כמו שאמרנו בפרק הקודם, תורה זה חוכמה, צריך לגלות בחוכמה של התורה גם כן האינסוף של למעלה מהחוכמה. וזהו עניין השלום וחיבור חוכמה ובינה. זה שלב ראשון. איך קראנו לשלב הזה בפרק הקודם? שלום בפמליה של מעלה. פמליה של מעלה זה חיבור בין חוכמה לבינה. בנפש זה חיבור בין המוח לבין הרגשות בלב. זה לא מספיק. עכשיו צריך להיות הרמוניה בלב עצמו. המידות שבלב, הרי יש בהם מידות מנוגדות. מידה אחת אומרת לתת לו ולתת חסד ולהשפיע. מידה שנייה אומרת מה פתאום תצמצם ואל תיתן כלום, גבורה. צריך להיות כאן המיזוג הנכון, לא להיות קיצוני לא בזה ולא בזה. זה השלב הבא. בעניין ההתקללות במידות, גם במידות צריך להיות התקללות. כי המידות הן מעץ הדעת טוב ורע. המידות עצמם, בלי שעובדים עליהם, המידות עצמם הם באים במצב שיש להם טוב ורע. יש להם נטייה לטוב ונטייה לרע. צריך להיות הכוונה עכשיו. צריך להיות התקללות. כי, יש כאן את הביטוי מהקבלה שאומר, בחזד את זעיר אמפין, שזה המידות, מסתיים יסוד אימה. שם מסתיים ההשפעה של הבינה. שם מתחיל בחינת עץ הדעת, טוב ורע. אז מה צריך להיות העבודה של האדם? והתקללו את המידות, להיות כלולים בטוב, שהמידות שלו יהיו נכונים, יהיו מכוונים, יהיו טובים, הוא על ידי התורה. כשיש לו את ההשפעה של התורה, אז כמו שהתורה משפיעה עליו שהמוחים ישפיעו על הלב, התורה גם משפיעה עליו שהמידות שבלב יהיו במינון הנכון, במיזוג הנכון. שהיא, מה תפקיד התורה? להבדיל, כמו שאמר בפסוק, להבדיל בין התמה ובין התאור, להגיד לך זה כן, זה לא. אם אין לך תורה, אתה מבולבל לגמרי. מבחינתך חושך ואור משמשים בערבוביה. התורה נותנת לך את ההכוונה הנכונה. והיא המברר. ובירור המידות הוא על ידי המוחין. אם אתה רוצה שהמידות שלך יהיו מבוררות, צריך להיות על ידי המוחין, צריך להעיר לך מוחין של תורה, כדי שהמידות יהיו מבוררות. כמו שדיברנו גם בשיעורים קודמים, ילד קטן שיש לו פחות מוחין, אז המידות שלו הם בלי מעצורים, והוא לא יודע לשים את הגבולות, והוא לא יודע מתי כן ומתי לא, ומה נכון ומה לא נכון, פתאום הוא מתלהב לזה, ואחרי שנייה נראה לו הפוך. אבל אם יש מוחין שמהירים במידות, אז המידות הן מאוד מאוד נכונות.
כן.
יש לו עדיין מוח נקי, אבל הוא עדיין לא מבולבל עם דעות קדומות, אבל צריך כאן את ההכוונה שזה יהיה נכון. כי על ידי תוספת מוחין נעשה התקללות. כשיש יותר תוספת מוחין, אז אתה יכול להכיל את הגבורה ואת החסד. אתה יכול לחוס על מישהו, אבל תוך כדי גם לקבל אותו. כשאין לך מוחין, אתה או כועס עליו, אז זה עד הסוף, או מקרב אותו, אז זה עד הסוף. היכולת למזג זה בא מהמוחין. ומוחין נמשכו מבחינת האבא, מוחין בא מבחינת החוכמה. עכשיו זה מסביר למה משה רבינו חייב להיות נלחם במדיין. משה רבינו מכין את השטח עד היום. המדיין קיים גם עכשיו, אבל ההצלחה שלנו היום במלחמת מדיין האישית, זה בגלל שמשה רבינו כבר נתן את הניצוצות לעניין. ולכן כתיב נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף. קודם כל תנקום את הנקמה של המדיינים, אחרי זה אתה יכול להסתלק מן העולם. זה דבר שאתה לא יכול להסתלק בלי שהדבר הזה מושפע בעולם מכוחה של משה. שלא היה יכול להיות מלחמה זו רק בימי משה. ולכן אב שנכנסה עליו ולעלר העברים, קדוש ברוך הוא כנס את משה רבינו ואמר לו שאתה לא נכנס לארץ ישראל, מכל מקום המתינו לו עד שינקום. הוא היה חייב קודם כל להיות זה שנותן את ה... נקמה, את הכוח למקום במדיין, את הכוח לבטל את המדון. והיינו, למה דווקא משה? כי משה הוא יסוד אבא. משה רבינו הוא ביטוי של החוכמה, הוא זה שזכה לתת, שהתורה ניתנה על ידו, הוא הביטוי של אבא, של חוכמה, ולכן נקרא מחוקק, כמו שנאמר בפטירה שלו, בסוף דברים, שכתוב איפה שהוא קבור, משה רבינו, והיה ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספון. מה זה מחוקק? ותרגומו, אונגלוס מתרגם, ספרה רבה. ספרה רבה זה ישראל, הוא זה שנותן את ההכוונה, את החוכמה, והיה ראשית לא, זה תחילת הפסוק. אלא שזכה לבינה, הוא זכה גם כן שזה ירד לבינה ללב. זאת אומרת, משה רבינו יש לו את השילוב, שיא החוכמה ויכולת להוריד את זה לבינה, והוא צריך להיות התיקון על ידו דווקא. לכן דווקא בכוחו של משה אפשר לעשות את התיקון הזה, את המיזוג הזה. כי הנה, המדיינים הם מבחינת הפירוד. שקודם התיקון, המדיינים מבטאים את הפירוד, המדיינים מבטאים את המדון. עד אלוהב הוא משגיח הנה אפין באפין, כמו שאמרנו בתחילה בקטע הקודם, שבעולם התוהו אין אפין באפין, אין פנים לפנים, המידות לא מתמזגות אחד עם השני, אלא אחור באחור. שלכן, לכן גם יש הבדל בין עריכות הגלות שלנו היום, לבין הגלות שהיה בין בית ראשון לבית שני. בית ראשון זה היה, הגריאות הייתה המידות של שבע אומות, הלא טובים. שבע מידות, שבע אומות, לתקן אותם ב-70 שנה. 70 שנה תיקן את השבע המידות. בית שני זה שנאת חינם. שנאת חינם זה המדון. לתקן את היסוד של המדיין, זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר ארוך, מה שמפרט. שלכן, זמן, אריכות זמן חורבן בית המקדש, שמפני שנאת חינם, לוקח יותר זמן מאז חורבן בית שני. כי בחורבן בית ראשון, על די שהיה מזין עממין, בית ראשון החורבן מבטא את הגריאות, את הנזק של השבע האומות, שזה השבע המידות, שהם סיגים דשיבה כלים דתוהו, שנשארו בבחינת סיגים לאחר התיקון. יש סיגים, פסולת, של השבע המידות שהלכו בכיוון לא טוב, והבירור, כל מה שעוברה ונכלל בעולמות הקדושה, והם נשארו בבחינת סיגים. עם ישראל נכנס לארץ ישראל, אז הוא תיקן את השבע האומות. אבל נשארו סיגים, נשאר פסולת. הפסולת הזה גרם לחורבן בית ראשון. כמה זמן לוקח לתקן את הסיגים האלה? לכן, לפי הכלי, כך היה הגבול. כמו שנאמר, ימי שנותינו בהם 70 שנה. 70 שנה של חיים, זה זמן שאדם יכול לתקן את הסיגים של השבע המידות. מה שאין כן, שורש התיקון. לתקן אבל את השורש של התוהו שיהפוך להיות תיקון. שיהיה מעולם התוהו לעולם התיקון, להפוך את השורש, שבכלל לא יהיה נתינת מקום בכלל למושג של שלילה, של מריבה, של מדון, לזה צריך זמן ארוך, זה לא נעשה ב-70 שנה. זה לכן הגלות הזו לוקחת הרבה יותר זמן. ומי נותן לנו את הכוח להצליח לפעול את זה? זה הכל בא ממשה רבינו. נקמת מדיין הייתה על ידי משה, היה חייב להתחיל על ידי משה, ואנחנו היום לומדים תורה ציווה לנו משה עד היום, זה הכוח של התורה, נותן לנו את היכולת לקחת את מה שמשה נתן לנו ולבטל את המדון. וצריך להיות בחינת משה. הוא נקרא יסוד אבא, מקור התורה, שכל התורה היא תורת משה. ולכן דווקא על ידי משה רבינו זה היה. ורואים שלא רק במשך השנים עד היום, מכוחו של משה אנחנו עושים את זה. לפני מתן תורה, התורה לא ניתנה עד שלא נחלשה קליפת מדיין. כי קליפת מדיין זה אנטי תורה, ותורה היא מבטלת את מדיין. מה היה הדבר שהביא למתן תורה? הזוהר אומר שזה היה תנאי. תורה לא הייתה ניתנת אם זה לא היה קורה. עם ישראל כולו היה מוכן כבר. אבל היה צריך לקרוא עוד איזה משהו, אחרי יציאת מצרים, עומדים כבר קרוב, צריך לקרוא משהו כדי שהתורה תוכל להינתן. מה קרה? יתרו יצטרך היה להגיע. לכן פרשת מתן תורה זה בפרשת יתרו. יתרו כהן מדיין שמע את כל מה שנעשה, ואז הוא בא, ואז ניתנה תורה. אז הוא אומר, אלמלא היה בא יתרו, לא היה יכול להינתן תורה לעם ישראל. כי יתרו זה סמל של מדיין. וזה היה...
הוא
הודה. הוא בא והודה על הכל. זה היה ביטול הראשוני של קליפת מדיין, זה לא היה בירור מוחלט, אבל המכה הראשונה של קליפת מדיין, זה בא מלמעלה בכוח עליון, וזה אחרי זה נותן לנו את הכוח שאנחנו נוכל לעשות את זה בכוחנו. וקודם מתן תורה ביתרו להכניע את עצמו, כי השם יברך את עמו בשלום. יש התערות הדלילה שלפני התערות הדלטטה, יש את הנתינת כוח מלמעלה, הקדוש ברוך הוא העיר את האור הזה, ולכן יתרו הגיע, לא צריך לחכות, הוא מעצמו הגיע, והוא נתן את ההכנעה הכללית. אחרי מתן תורה, צריך לבוא עכשיו עבודה שלנו. אבל יש לנו כבר את הכוח, יש לנו כבר את ההכוונה. יתרו התבטל, משה רבינו נתן לנו את הכוח. עכשיו העבודה שלנו הרבה יותר קל. וזהו נקמת אביה. לכן גם כתוב בפסוק, נקום נקמת אביה במדיין. כתוב פעמיים, פעם כתוב נקמת בני ישראל, פעם כתוב נקמת אביה. למה זה נקמת שם אביה דווקא? נביא כאן דבר מעניין שכתוב בזוהר, שהמושג שם אביה, כמו שידוע, זה מושג שמבטא הרמוניה, כי אביה זה י' זה חוכמה, ב' זה בינה, ו' זה שש מידות, והיה האחרונה זה מלכות. שם אביה זה עשר מידות, עשר ספירות ביחד. השם אביה התחדש בעולם התיקון. בעולם התאור יש שמות אחרים. אז נקום נקמת אביה במדיין, כדי לגלות את אביה צריך להוריד את המדיינים. זה מה שאומר, וזהו נקמת אביה, כי קודם התיקון, בעולם התאור לא היה שמות אלו. בעולם התאור לא היה את השמות האלו, אהיה ואביה, אלא קרן בשמות נוחרין, היה שמות אחרים. שם אביה התחדש בעולם התיקון, לכן בגלל שם אביה מבטלים את מדיינים. נסיים עוד מילה אחת בקיצור, הוא אומר, בעניין לכל מתות ישראל, היה מעניין שמי היה שותף במלחמה הזו, לא לקחו רק את הכי מובחרים בעם ישראל, החזקים. כל שבט היה צריך לשלוח אלף למטה, וכל עם ישראל היו צריכים להיות נציגות במלחמה הזו. והחלצו מצד שני כתוב כולכם. צד אחד לקחו אלף, צד שני כתוב, החלצו כולכם. המילה החלצו זה כאילו כולם. וזו הייתה הרי שאלה שאיתה הוא פתח את המאמר. שאם היה כתוב יחלצו מאיתכם, זה חלק. כשכתוב החלצו, זה כאילו כולם. אבל הפירוש, כולם הולכים באמצעות האלף. דהיינו, שכולם היו צריכים למלחמה זו. זו מלחמה שהיא לא, אין פרוטקציות, אין כאלה שהם לא קשורים לזה. כל אחד ואחד צריך לעשות את חלקו בשבירת המדון הזה. להיות בבחינת התקללות. כולם צריכים להיות ביחד, איך חלצו. בפועל ממש, הלוחמים יש אלף למטה, 12,000 חיילים, אבל כל עם ישראל צריכים להיות בתוך המלחמה הרוחנית הזו לאורך כל הדורות. שלכן היו בימי משה. שבימי משה, בימי יהושע, היו המלחמות בכללות ישראל ביחד. בזמן שמשה רבינו היה ביהושע, ראו בגלוי שכל עם ישראל הם אחד, וכולם שותפים במלחמה הזו. שאינגן אחר כך, איך רואים אחרי זה במלחמות שהיו אחר כך, בנביא כתוב, יהודה יעלה, שבט זה יעלה, כל פעם היה מישהו אחר, שלא היו ביחד. כי להיות התקללות, כללות ישראל, שהם וו קצוות, זה רמפין, מחנה יהודה מזרחה ורובן תימנה, ובשם אלוקינו נדגול, כמו שהיה את הדגלים שהיה במדבר, שכל היהודים היו ביחד בשולבים, ועל ידי מוכין דאבא, זה בא בכוח משה רבינו. ולגם היום, כשהולכים בכוח משה רבינו, בכוח התורה, בכוח החוכמה, יכולים למזג את כל עם ישראל ביחד, ולבטל את הקליפה של מדיין שהיא מפריעה לנו, שמשם היא ההתקללות. כמו שנאמר, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי.